אוקיי, טוב, אז אנחנו פרק ד', פסקה ד'. אתמול, מי שזוכר, דיברנו על התשובה הכללית והתשובה הפרטית. זה הנושא בגדול של הפרק שלנו, אנחנו ניגע בו מהנושא הזה מכיוונים שונים. מה שדיברנו קצת אתמול היה, בעיקר למשפט שהתשובה הכללית והתשובה הפרטית הן ביחד תוכן אחד. יש פה שני צדדים. שני צדדים שאנחנו צריכים להתייחס על שניהם כשני ערכים, נקרא לזה, שווים בשיקולים שלנו, שאנחנו באים לדון ביחס שבין הדברים, אנחנו צריכים ששני השיקולים האלו יהיו לנו משמעותיים, גם התשובה הפרטית וגם התשובה הכללית. אמרנו, לא תמיד זה הכל כאילו מראש הולך באיזושהי הרמוניה כזאת, הכל מסתדר, הכל משלים ומתאים. לפעמים לא, לפעמים כן. אבל בהסתכלות שלנו זה שני דברים שצריכים להיות חשובים לנו. זאת אומרת, הסיפור הכללי והסיפור הפרטי הם לא רק דברים שהם מפריעים זה לזה. זאת אומרת, אני צריך שהסיפור הפרטי שלי יתקיים, לפעמים הסיפור הכללי מפריע לי, אני צריך להסתדר עם זה. בסדר? אלא באמת, אני מבין שזה חלק מהסיפור הגדול, כאילו.
כלל ישראלי, כאילו?
כן, חלק מהסיפור שלי. זאת אומרת, כמו שאני עושה, עכשיו אני לומד בישיבה ואז אני עושה צבא, זה לא שכאילו אני אומר, טוב, אין ברירה, אני עושה צבא עכשיו, כאילו, הייתי בגלל צבא כמו בישיבה. ואין לי בשום ברירה, אני צריך לעשות צבא, אני עושה גם צבא. לא נכון, אני רוצה לעשות מה שהשם רוצה. לפעמים יש כאילו, עכשיו בתוך בין המקום הזה שבו אני עכשיו מתעסק בזה, במקום שאני צריך להתעסק בדברים שהם קשורים אולי לכלל. אולי גם נכון מה שאני אומר, היחס פה בין פרט לכלל, אבל אני אומר כאיזושהי דוגמה כזאת, כדי להבין שהרעיון צריך להיות כל הזמן, אני מסתכל על הסיפור הזה כדבר אחד גדול, ולא כדבר שמחולק לחלקים שונים. טוב, היום נדבר על זה קצת מכיוונים שונים. בסדר? אז פסקה ד'. הטבע העולמי וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו, צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, כתוכן אחד ועל פרקים שונים. ואז ממהרת האורה של הדעה מביאה לידי תשובה לבוא. אז פסקה מאוד מאוד קצרה, גם על פנתה לי מאוד מאוד, מאוד פשוטה. תקראו אותה עוד איזה רגע כזה, תסתכלו שנייה עוד פעם. כן, זה בסך הכל משפט אחד ארוך. אבל בואו נגיד רגע קודם כל מה כתוב פה, ואז נדבר על זה קצת.
א', ב', ג', ד', ה'.
המשפט הזה?
לא, בספר.
לא, גם אצלנו, אני אומר, אבל פסקה ד'
היא משפט אחד. לא, אני מדבר על זה שזה כאילו כל קטע הוא כאילו נגיד פה, תתבר, אז א', ב', ג', של אותה פסקה, כאילו.
אז מי רוצה להגיד לנו רגע, אבל מי רוצה להגיד לנו מה כתוב פה, כן.
שכאילו, יכול להיות, הטבע הוא כאילו, הוא מחולק לפרטי פרטים, אבל כאילו, כל אחד יש לו תפקיד בטבע.
תקרא עוד פעם, גילה, תקרא רגע עוד פעם.
למה, זה יציר פרטי.
נכון, אבל זה לא כתוב שיש פה, תקרא עוד פעם, בכוונה מראה.
הטבע העולמי הוא כאילו טבע כללי.
אוקיי.
אבל בתוכו, הוא כולל מאוד מאוד פרטים שמרכיבים בסוף את הטבע העולמי.
אוקיי, מה עוד? נכון, אבל מה עוד? מה עוד יש פה?
יש פה היסטוריה.
שנייה רגע. תרגע לתת גם לעוד מי שלא יודעים עליי, כן.
יש את העולם, את כל ההיסטוריה, את כל הדברים שנברא, את כל די שונים אולי.
כן.
בסוף צריך לבוא באיזו הסתכלות אחת, סקירה אחת,
נראה? כן.
וזה מה שהביא את התשובה.
אז יש פה שני דברים, כאילו צריך, יש משהו שצריך להסתכל עליו בהסתכלות, על מה צריך להסתכל בהסתכלות אחת? תדייקו את זה שנייה יותר.
אני חושב שכאילו...
רגע שנייה, אני רוצה מישהו עוד לא דיבר. כן.
לשלב את הפרט עם הכלל בעצם.
ש?
בעצם הוא מדבר פה נראה לי על השילוב בין הבן אדם הפרטי לכלל.
אוקיי, נכון, ואז מה, כאילו מה צריך לעשות? נכון, אל תיבלו,
אני חושב שהוא...
אני אומר, הדברים יחסית פשוטים, כאילו, כן? לא לפחד, ומקסים טיטו, כאילו, כן?
אני חושב שהוא כאילו מביא קצת פה את הדברים שאמר פעם נפוליון, שראה יהודים בצרפת,
שבוחים וקודרים על
בית המקדש, אז הוא שאל את החיילים שלו מי זה האנשים האלה ועל מה הם בוכים ומקוננים, ואז החיילים שלו הסבירו לו שזה יהודים שמקוננים על חורבן.
אבל איך זה קשור אלינו לפה? הסיפור פה של ההיסטוריה זה לא מי שזוכר את ההיסטוריה, זה לא קשור לפה.
לא, זה כי הוא אומר, כי אז הוא אמר גם את המשפט המפורסם שעם שזוכר את עברו, עתידו לא לוט בערפל. כאילו, הוא כל כך מרוכז בעברו, שהוא זוכר גם את העבר, גם את ההווה וגם את העתיד.
אוקיי,
אז זה כאילו...
לא, אבל אני חושב שזה נכון מאוד, אבל זה לא הסיפור פה. רגע, בכוונה אני אומר שנייה. בוא נראה איזה שנייה בנחת. יש פה...
כאילו כל העניין
של קשורה. יש פה שני דברים, נכון? יש הטבע העולמי.
כן.
וכל יציר פרטי, הם עומדים באיזשהו ניגוד, נכון?
כן,
כן. יש את הטבע העולמי. כל המציאות,
כן. אני חושב שכאילו כל מה שקורה בעולם וגם מה שקרה בהיסטוריה, זה לא שונה ממה שקורה אצל הבן אדם. לא כאילו שתי תהליכים נפרדים. הבן אדם שהוא מסתכל על עצמו צריך להסתכל גם על מה שקורה מסביב ומה שקרה מסביב, ולראות את הכל כאיזשהו... זאת אומרת, החיים שלו מושפעים עם כל מה שקרה וכל מה שקורה עכשיו.
נכון, כאילו יש פה באמת, יש את ההסתכלויות, יש את הטבע והאדם הפרטי, את ההיסטוריה ואת האדם היחידי, נכון? זאת אומרת, מה שקרה את האדם הפרטי, אומר הרב קוק, כולם צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. אנחנו צריכים להבין מה הכוונה. זאת אומרת, והתחלתם להציע פה כל מיני פרשנויות יפות למה זה ש... אבל קודם כל, האמירה הבסיסית היא, גם מה שקורה אצלי, בסדר, וגם מה שקורה בכל העולם, אני צריך להסתכל עליהם באיזושהי הסתכלות אחת. אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של זה.
התמונה הכללית.
של להגיד, כן, להגיד מה המשמעות של זה שאני מסתכל על זה בהסתכלות אחת. והשלב הבא מה יהיה, אם אני אסתכל בהסתכלות אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שונים, נכון, כאילו כמשהו אחד שמורכב הרבה פרטים, חלקים, אז מה יקרה?
אז
יהיה... מהר את האורה של הדעה מביאה לידי תשובה על אבות. זאת אומרת, אדם שמסתכל ככה, משהו ביכולת אותי להסתכל על עצמי בתוך המכלול הגדול הזה, הוא מביא אותי לידי תשובה. בסדר? אז קודם כל זה, השאלה היא, לפני השאלה, קודם כל אני אומר, כשאנחנו קוראים פסקה כזאת, אז להבין שוב, קודם כל להבין מה כתוב, ברמה הבסיסית של המילים. על גבי הדבר הזה, עכשיו מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו?
למה הרב כתב ככה?
נכון, זאת אומרת, מה המשמעות של המילים? יש פה איזושהי קביעה.
למה הרב בחר את המילים האלה דווקא?
יש פה איזושהי קביעה שאומרת שיש קשר בין האדם היחיד לבין ההיסטוריה, נגיד. כן, והקשר הזה מוביל לתשובה. עכשיו אפשר להגיד, אפשר להשאיר את זה, אפשר להשאיר את זה רגע ככה, כאילו, להגיד, טוב, זה ככה, אבל אנחנו צריכים להבין, נראה לי, מה...
גם שיש עולם,
מה המשמעות זה, שנייה. מה המשמעות של זה? מה זה מלמד אותנו? ומה מזה אנחנו יכולים ללמוד על הסיפור של תשובה? אז מה שאני רוצה שנעשה שנייה עכשיו, רגע, קחו זה. בואו נעשה שנייה לחשוב, כל אחד שנעשה רגע לחשוב איזה דקה. קודם כל, עד לכאן רק נראה שאנחנו מיישרים קו. כולם מבינים מה אני שואל עכשיו? מי מבין מה אני שואל שם את היד? אז אני אחזור עוד פעם, כן, אז רגע, אז עוד פעם. בוא נחזור עוד פעם על המילים, בסדר? הטבע העולמי וכל יציר פרטי, זה שני דברים. יש את הטבע הכללי כזה, בסדר? העולם כולו, ואת האדם הפרטי, ההיסטוריה האנושית, וכל איש יחידי, ההיסטוריה האנושית. מה ההבדל בין הטבע העולמי להיסטוריה האנושית? מה אתם אומרים?
שהעולם הוא כאילו, הוא כולל בתוכו, הוא כאילו, הוא כל העולם.
נו, כן. מה ההבדל בין העולם להיסטוריה?
שההיסטוריה היא כאילו...
מושפעת מאנשים.
זה נכון, מה עוד?
ומי שכתב אותה זה אנשים.
הטבע העולמי מתי הוא קיים?
מאז הוא מעולם, כבר 5,000
אני חושב... כברי
תשפ"א אלפים בראש השנה.
אני חושב באופן פשוט שיש... הטבע העולמי זה אומר אפילו גם עכשיו, כן, יש את כל הטבע, נכון?
כן, בטח.
ומול זה עומד היצירה הפרטית. ויש את ההיסטוריה.
שזה אנשים כתבו.
אם אני הולך עם הטבע, הוא כאילו הולך לרוחב נקרא לזה? אז ההיסטוריה הולכת
לאורך,
כאילו לאורך, מבינים מה אני אומר?
זה כמו...
זאת אומרת, האם עכשיו, שנייה,
הרב,
לא, עכשיו, שנייה. האם, כאילו, יש פה שני עניינים, הסתכלויות כלליות. יש או את כל המציאות כמו שהיא קיימת עכשיו, או את כל המציאות כמו שהייתה קיימת מאז ומעולם. בסדר, זה שני העניינים. אז כל הדברים הללו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו צריכה להיות כאיזשהו משהו אחד. זה לא שני דברים, זה לא שתי הסתכלויות שונות, זה לא שאני מתעסק בסיפור הפרטי שלי בשיעור אחד, ואחרי זה יש לי עניינים אחרים, אני לומד היסטוריה שזה עניין אחר, אלא זה צריכים להיות שני עניינים שהם באים ביחד, כתוכן אחד בעל פרקים שונים. זאת אומרת, אני חלק מהסיפור הזה, ושם אותי. זאת אומרת, הסיפור שלי עכשיו, הוא לא רק, הוא לא מתחיל, הרבה פעמים שאנחנו חושבים על עצמנו, אז הסיפור, אם תנסו לחשוב על זה, הסיפור שלנו של כל אחד, הוא מתחיל מאז שפחות אתה זוכר את עצמך, נכון? וכאילו...
מאז שנולדת בעצם.
והוא רץ איתך. כן. אם תנסו לחשוב, הרבה פעמים אני חושב שאנחנו כאילו לא רגילים לחשוב על זה שאנחנו חלק מסיפור גדול יותר.
גם
כי
אתה.
כי זה שנייה שאני לא יודע. כי זה קצת מלחיץ אותנו. ואני אומר, יש בזה משהו כאילו... אדם עכשיו הולך להתגייס לצבא, בסדר? הוא באיזשהו בית הולך להתגייס. עכשיו זה הסיפור הכי גדול שיש בעולם מבחינתו. אם אני עכשיו אגיד אותה שומע, היו איזה 1,000 לפניך, כאילו היו מיליון לפניך, היו אחריך, זה, בסדר, תעשה שירות, יהיה לך מה שיהיה לך, זה לא... אתה לא כאילו, אתה לא כזה מיוחד, אתה לא כזה זה, 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 זה יוצר איזושהי השפעה. מבינים מה אני אומר?
כן.
מה זה?
זה מקטין אותה, וזה גם בין הפרופורציות.
זה מקטין אותך, נכון? אני אומר, זה אולי כבר איזשהו פתח שננסה דרכו להבין אחרי זה, למה הסיפור הזה קשור לתשובה. אבל קודם כל, רגע שנייה. אבל קודם כל, הסיפור הזה, כשאני תוכן, אני חלק מתוך דבר גדול יותר, הדבר הזה אומר, הרב קוק, אם אתה מסתכל ככה, זה ממהרת, האורה של הדעה מביאה לידי תשובה לבוא. משהו בזה גורם לאדם להבין, איזושהי הבנה, לדעה, שהתשוב, כאילו, שמובילה אותו לידי תשובה. מה שאני רוצה שננסה שנייה לעשות עכשיו, זה קודם כל בשלב הראשון, אולי לנסות, כדי להבין למה הדבר הזה מוביל אותי לתשובה, אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה הדבר הזה גורם לי בכלל. כשאני רואה את עצמי כחלק מסיפור גדול, מה זה עושה? אני אומר, תנסו כל אחד לחשוב על עצמו. זאת אומרת, מה הדבר הזה, איזה תחושות זה או איזה מעלה בו, מה זה, אתם מבינים מה אני אומר?
כן.
כאילו במקום לא להסתכל עכשיו רק על איפה שאני, מי שאני, כמו שאנחנו בדרך כלל רגילים להסתכל. אופן, אני אומר להגיד שהדימוי, אני חושב, של תפיסת החיים שלנו, היא כמו סרט, בסדר? שבו אני השחקן הראשי. נכון? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו עכשיו חי באופן פשוט, בתחושה שהוא חי בסרט, נגיד, בסדר, וסביבו יש כאלה, נכון, מלא צלמים, מלא זה, וכל האנשים שסביבו, מה תפקידם?
זה בערך מה שעושים לך כשאתה עולה לעולם הבעל, לעולם
הנשמות, לא? יש ניצבים שהם ניצבים חשובים, יש ניצבים שהם ממש עוליים, ויש כאלו שאתה אפילו לא מצליח להבין למה ברור אותם. אתה אומר, רק כזה שפעם אחת אני אעבור פה בשופרסל ויעבור לידי איזה מישהו בסדר, מה, על זה שילמו לו כאילו? כאילו, מה, זה אולי סתם הוא ביקש כזה להיכנס לך שכאלה שלא משלמים להם, כאילו, אתה אומר שאלה שרק כזה עברו שם במקרה והם כאילו מוכנים בשביל שירו אותם פעם וסף, כאילו, על זה... אבל לא לדבר על אנשים בכלל שחיים ב... לא יודע מה, בבשות אחרות, או אנשים שחיו לפני 1,000 שנה, ולא יודע מה, כן, תחשבו על...
בשבילי נברא העולם.
על האינדיאנים, נכון? לא יודע, תחשבו על האינדיאנים. בשביל מה חיו האינדיאנים? לפני 2,000 שנה, לא יודע כמה. בסדר, אינדיאנים, זה למה, בשביל מה
הם חיו? הם חיו בתקופה שקולומבוס היה בספרד, לא?
זה למה הם חיו, כדי שיום אחד יהיה כיבוש אמריקה, יגלו אותם, ואז אנחנו נשמע על זה, ואז בשיעורי היסטוריה נוכל ללמוד על אינדיאנים ונוכל עכשיו על זה. זה כאילו, בשביל זה חיו דורות של אנשים.
שמכנסו להיסטוריה כאילו.
שנולדו וסבלו וחיו ואהבו ושנאו ומתו ורבו ועשו מלא מלא דברים, רק כדי זה כאילו, נכון?
הרב, תמיד גם אומרים
שהשיעור אז אני אומר, הרבה פעמים התחושה שלנו היא שזה כאילו המציאות היא כזאת. זה הסרט כאילו שכל אחד עכשיו אני אומר, אם תחשבו את זה עכשיו, נגיד יש עכשיו הסרט של ליאל, הוא עכשיו יושב פה, יש לו איזשהו סרט, כן? יכול להיות שאני מפריע לסרט שלו, אני איזשהו קול ברקע כזה או משהו כזה. בסדר? אם כל אחד יתרגל לחשוב שיש מצב שהוא הניצב בסרט, אז משנה לנו את ההבנה, אתם מבינים מה אני אומר?
כן.
כאילו, יכול להיות שהסרט זה הקופאית עכשיו בשופרסל, היא הסרט, בסדר? ובין יתר הדברים שכולו בחיים, גם עברתי שם היום וקניתי חלב. זה כאילו שם אותנו במתמידים, שם אותנו
נהיה לי... אתה כאילו ניצב שמשלם לכסף, כאילו.
אז... טוב, אז בואו ניתן שנייה רגע שנייה, בואו ניתן עכשיו רגע שנייה רגע, בואו ניתן זמן, תנסו שנייה לחשוב על הסיפור הזה. אם אדם חושב על החיים שלו כחלק ממכלול יותר גדול, מה זה עושה לכם? אם מצליחים לחשוב על זה בכלל, מה זה... מה זה, איזה תחושות זה עולה, ואז איך זה קשור לתשובה. כן.
ענווה.
אז תגידו אופן שנייה, בואו נחלת להגיד.
יותר אכפת לך מהסביבה.
למה, כי מה?
אתה מרגיש שחלק מהכלל.
עצם זה שאני כאילו חלק מסיפור, זה יוצר איזושהי אכפתיות כזאת.
כן. זה נותן תפקיד, כמו בורג בתוך מערכת גדולה.
אתה אומר הפוך כאילו, זה לא מוריד לי משמעות, זה מוסיף לי משמעות.
אם אתה חלק ממשהו...
יפה, זאת אומרת, אני כאילו, זה, החיים שלי סתם שהם כשלעצמם, יכול אתה אומר, הם התחילו פה, יגמרו פה, מה הסיפור כאילו, בסדר, זה כאילו, זאת אומרת, דווקא הפוך, כאילו, זה שאני בחלק מסיפור גדול, זה לא רק מוציא לי את המשמעות ואומר, תראה, זה, אתה רק בורג קטן, אלא אומר לך הפוך. אתה לא רק בורג מה אתה, אתה בורג מתוך מערכת הרבה יותר כאילו משמעותית, כאילו, יפה, מעניין. יפה, ואז מה זה, איך זה עוזר לך לעשות תשובה, נגיד? זה נותן לי הרבה אחריות על הכתפיים. אם אני חלק מסיפור גדול יותר, אז יש לי פתאום אחריות, כי החלק שלי הוא משמעותי, הוא חשוב. יפה.
ענווה.
ענווה, למה ענווה?
למה ענווה? אני סטארק ניצב.
כאילו, אתה אומר, באיזשהו מקום, אתם רואים אמירות הפוכות, כאילו, זה בסדר.
יש סרטון של הרב זמיר כהן שכאילו מדבר על אנשים שהם גבתנים, אז כאילו הוא מראה את זה, כאילו בהתחלה הוא מצלם אותך כבן אדם שאתה חושב שאתה הכל, ואז הוא מצלם את השכונה שלך, את העיר שלך, את כל העולם, אז תמיד כמה אתה קטן בתוך כל העולם. אז באמת בן אדם לפעמים יש לו הסתכלות כאילו כולם מצבים לקראתו, אבל כשמסתכל בראיית המרחבית הוא מבין שהוא מצב.
כאילו יש משהו...
אני לא ענווה, כאילו לא אני, אני לא איזה...
אני, משהו, יש פה משהו הרבה יותר גדול ממני, משהו הרבה יותר משמעותי. ואני, בסוף אני איזשהו בור קטן כזה בסיפור הזה. זה תמיד, אני אומר, זה אמירות שהן מאוד חשובות, גם יפה שהן הולכות ביחד. ואני אומר, יש פה שתי הסתכלויות בעצם על אותו דבר. שתיכם אומרים, אדם הוא בור קטן מתוך מערכת גדולה. אז צד אחד אומר, תראה מי אתה, היה אפס, אתה בסך הכל בור קטן. מה אתה בכלל? מה אתה מרים את הראש, תרים את האף שלך, מה אתה זה? תראה... תסתכל על העולם סביבך, תבין איזה דבר ענק יש בו, ותבין מי אתה ומה אתה בסך הכל. שזה נותן, אני חושב, באמת הרבה דברים. כאילו, זה... בהקשר של תשובה, אולי עוד ניגע בזה יותר, למה זה חשוב כדי שאני אוכל לעשות תשובה. הצד השני יכול להיות, אמירה כזאת היא הרבה פעמים יכולה להיות מאוד מייאשת. תתחילו על אדם שעובד במפעל, וכל הזמן התפקיד שלו זה להכניס איזה בורג אחד. זאת המשימה שלו, להכניס איזה בורג אחד כזה בתוך הזה.
בורג אחד בתוך
כל מערכת שלמה. יש בזה גם משהו מאוד מתסכל כאילו. נכון, אתם מבינים מה אני אומר?
כן, אבל אם לא יהיה בורג הזה, אז כל המערכת תתפרק.
זה נכון, אבל כאילו יש בזה משהו...
כאילו בורג אחד יכול לשנות את כל התפקוד.
זה נכון, יש פה שתי אמירות, אבל צריך להחזיק אותן. צריך להחזיק אותן נכון, צריך להיות שמצד אחד אני מבין את המקום שלי, כמה אני קטן. מצד שני, כל הזמן אדם צריך לדעת שיש לו גם משמעות מאוד גדולה. יש אמירה כזאת, אני לא זוכר בשם מי. אחד האדמו"רים שאומר שאדם צריך ללכת עם שני פתקים כיסים. פתק אחד כתוב, בשביל נברא העולם. הפתק השני, אני עפר ואפר. כן, כאילו...
אני עפר ואפר.
זאת אומרת, זה באמת, יש פה... אני חושב שלא סתם גם יש פה שתי קולות שעולים, כי הם שניהם באמת יש בהם משהו נכון. מצד אחד, באמת, אני עפר ואפר. כשאני רואה את כל הסיפור הגדול הזה, זה כאילו גורם לי להיות במקום הרבה יותר... לקבל את הדברים. מצד שני, אני גם מבין שאני חלק מדבר משמעותי, גדול, שמתגלגל, שקורה, שמוביל אותי למקומות טובים. יפה מאוד. אולי עוד מעט נרחיב על שני הכיוונים האלו. אם יש לי, אבל קודם כל בוא נסתכל. אם עוד מישהו רוצה להגיד מה זה... מה המחשבה אותי גורמת לו להרגיש, ואיך הסיפור הזה נשאר אותו לסיפור של תשובה, אז אנחנו נשמח.
יש לי מחזק דווקא מה שהוא אמר, יש תמי את המשל הזה שגם מכונה שיכולה להיות שווה כמה מיליוני דולרים, מספיק שיוס היא עולה חצי דולר, וכל המכונה לא תפעל. ככה זה שכל ישראל ערבים זה לא. גם שאתה משהו שהוא קטן, אבל אם אתה לא תעשה את התפקיד שלך, אז כל הדבר הגדול הזה לא יפעל.
כן, כן, נכון. נכון, באמת אני אומר, אני לא חושב שזה מחלוק, אני חושב שזה כאילו שתי הסתכלויות שצריך לדעת לשחק איתן. לפעמים בעצמנו, לפעמים כל אדם צריך לדעת מה הוא צריך עכשיו. אם עכשיו מה שאני צריך זה שמישהו שיגיד לי שמה מי אתה בכלל, או שמה שאני צריך זה שמישהו שיגיד לי שמה אי אפשר בלעדיך, כאילו. נכון? זאת אומרת, זה שתי אמירות נכונות.
כל אחת מהן, אם תעבוד לבד, תיקח אותך לקיצון לא טוב, או לגאווה, או לשפלות
אותנו. כן, אז יש פה... זה מתח כזה שצריך להחזיק אותו.
גם צריך להיות ענב, אבל לא יותר מדי. אומרים שענבה יותר מדי זה סכנה.
נכון.
זה כמו גאווה, כאילו.
בואו נעשה אולי טיפה להרחיב את שני הכיוונים האלו, בסדר? ובואו נעשה עכשיו שנייה ככה לצד אחד קדימה על מה בסיפור הזה יכול להוביל אותי לאיזשהו מקום של תשובה. אז אם נתחיל מהסיפור נגיד של הראייה של עצמי בתוך כלל כחלק אחד מתוך דבר גדול שקורה פה. אז אני חושב אולי נגיד דבר כזה. דיברנו, אחד השיעורים הקודמים דיברנו, הזכרנו את הרמח"ל שמדבר על שתי הנהגות שהעולם מתנהל בהן, הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. זוכרים? דיברנו על זה? הנהגת המשפט אומרת, הקדוש ברוך הוא מתנהל איתנו כמו שופט, אתה עושה משהו, אתה מקבל עונש או שכר לפי איך שהתנהגת. בסדר, וזה כאילו ככה העולם עובד. ויש הנהגה שנייה שהיא כאילו קורית מתחת לפני השטח, שבה הקדוש ברוך הוא כל הזמן מגלגל את העולם לקראת איזשהו תיקון. למה זה קשור אלינו? אני חושב שההסתכלות על ההיסטוריה, כן, ההסתכלות ההיסטורית מובילה אותנו להבנה שהעולם מתקדם. בסדר? זאת אומרת, העולם באמת, יש בו איזשהו תהליך של התקדמות. אנחנו מדברים על הסיפור, נגיד, של דרווין. מה אמר דרווין? מדהים, מי הוא היה, מה הוא אמר?
דרווין אמר שהתפתחות האדם מן הקוף, לא?
נכון, אז הוא דיבר על אבולוציה. עכשיו, באמת מה שהוא רוצה להגיד זה שיש איזושהי התפתחות... אנחנו לא מסכימים עם כל הפרטים ומה שהוא אומר, כי אנחנו חושבים שהעולם לא התחיל מאיזשהו משהו מקרי שהלך והתפתח, אלא יש איזושהי נקודה שבה הקדוש ברוך הוא בורר אותו. אבל מה שכן, אני חושב שכן אפשר, אני מסכים, יש גם פסקאות כאלו שאנחנו מדברים על זה, שיש משהו בהבנה שהעולם הוא בתהליך של התקדמות והתפתחות, הוא נכון. זאת אומרת, מי שקרא את בראשית פרק א', אז נראה שהעולם נברא מהפשוט אל המורכב, נגיד. בסדר, יש איזשהו תהליך התפתחותי, גם בבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בצורה כזאת. ומאז יש, העולם מתגלגל, ואנחנו מבינים ומאמינים שהעולם מתקדם למקומות טובים יותר. יש עליות וירידות, על פניה וכו', אבל יש איזשהו מגמה פנימית, כמו שאנחנו יכולים לדבר, שהוא מוביל למקומות טובים.
וגם אתה מבין למה היה צריך שהאדם נחתק, כדי שהנחש כאילו לא... לא יהיה
לו יצר הרעיות. אבל אנחנו לא נכנסים יותר מדי לסיפור הזה של החטא שמה. מה אני יותר, בהקשר שלנו, אני חושב שאדם שמתרגל להסתכל על ההיסטוריה כמהלך אחד שלם ולראות את עצמו בתוך הסיפור הזה, אז הוא יכול לנסות להבין שבעולם יש איזשהו תהליך התפתחותי שהעולם מתקדם בו ומשתפר ומשתכלל ומתפתח, והמקום הזה יכול להוביל, אני חושב, גם אותנו להבנה שבמקום הפרטי שלנו אנחנו צריכים להיות באיזשהו תהליך של התקדמות. מבינים מה אני אומר?
כן.
כמו שהעולם הולך ומתקדם, בסדר? אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה דברים. יש איזושהי התקדמות בהרבה דברים, אני חושב שהעולם מתקדם. אפשר... זה לא שבכל דבר אנחנו רק מתקדמים. יש גם דברים שבהם הולכים אחורה, הולכים... אבל באופן, אבל המהלך, אני חושב, דווקא כשמסתכלים בצורה מאוד רחבה, מסתכלים עכשיו לא על 10 שנים או על 5 שנים או על זה, אלא מסתכלים באמת על מאות, אלפי שנים, אז ודאי שיש פה תהליך התפתחותי מאוד גדול. גם ברובדים הפיזיים הפשוטים, וגם נראה לי בהתפתחויות מידותיות, מוסריות. זאת אומרת, המון דברים יש בהם התקדמות. זה לא שהכל שלם, זה לא שאין לפעמים כאלה זיגזגים, אבל נראה לי כדבר גדול, נראה לי שמאוד פשוט שהעולם מאוד מאוד מתקדם. אגב, כל מי שחושב שאנחנו ממציאים את עצמנו בכל מיני דברים שדנים עליהם היום, אז זה לא נכון. זאת אומרת, בעיות היו תמיד בעולם. לא שהמצאנו עכשיו את הבעיות. אז זה אני אומר, נראה לי איזשהו כיוון לך, כן.
אם אתה לא מסתכל על העולם בתור מהלך אתה מסתכל על
יפה, כאילו
ש... אני אתה מציע להסתכל ולהגיד כאילו שזה לא כל הזמן, שיש כאילו דברים אחרים גם, אתה יכול להאמין שכאילו... וגם אתה יכול לעצור בתשובה, כי אתה יכול להגיד טוב, יכול להיות יותר טוב, יש לי זה אפשרות משהו.
יפה, כן, זה נכון. יש משהו גם בהסתכלות הזאת, אני חושב שהוא נותן איזושהי פרופורציה של כאילו שבאמת אתה חלק מסיפור גדול שהוא גם נותן משמעות למקום שבו אתה נמצא, אתה מבין נכון. זאת אומרת, כאילו זה לא רק עכשיו מה שקורה פה עכשיו, כאן ועכשיו, כי אז לפעמים אתה יכול להגיד לעצמך מה, למה, מה, כל מיני דברים כאלה. אלא יש פה תהליך גדול, משמעותי, שאם אני חלק ממנו זה נותן לי גם כוח למקום שבו אני נמצא. נכון, יפה. הכיוון השני, אני חושב שגם הוא נכון, כמו שאמרנו, זה דווקא המקום שאומר לך, תראה כמה העולם הזה גדול וכמה אתה קטן. הרבה פעמים היכולת שלנו, נגיד, לחזור בתשובה, אני חושב, היא נפגעת בגלל המון שיקולים של אגו, של זה. כי אם אדם בטוח שהוא הסיפור הכי חשוב ומרכזי ומשמעותי בעולם, בסדר? אז כל שינוי קטן עכשיו, זה נורא מלחיץ, כאילו. כי כולם עכשיו מסביבי רואים אותי, וכולם חושבים עליי, וכולם עכשיו ישימו לב מה עשיתי ומה אמרתי, ואיך שפתאום, לא יודע מה, בסדר, בא, הוא אחרי חבר משיעור א', אחרי זה, לא יודע, אחרי חודשיים, הוא מחליט שהוא שם ציצית פתאום כזה, זה, נכון, בסדר? פתאום הוא מתחיל ללכת, ואז פעם ראשונה שאתה כזה, שהוא יוצא מהחדר, מה הוא בטוח? שכאילו הדבר היחיד שכל העולם שכולם עכשיו רואים וחושבים, זה מה? וואו, הוא התחיל ללכת עם ציצית עכשיו, נכון? ואז זה נורא מלחיץ, כאילו. זה, וכאילו, אדם מתפלל טיפה בכוונה, אז הוא בטוח שכל בית המדרש עכשיו מה שהוא עושה זה שנייה עוצר מעט מתפילתו ומסתכל עליו, נכון? אומרת לו, בוא נה, איזה שקרן הוא, לפני רגע הוא להתפלל בך, או להפך, לא משנה מה, בסדר? והיה לי חוויה הזאת שכאילו אני כזה משמעותי, כאילו שמה לנו המון המון כובד על הכתפיים, אתם מבינים מה אני אומר? וזה מלחיץ כזה, אם כאילו כולם יודעים עליך ושמים לב, ואתה כאילו מעסיק את כולם, זה נורא, אם אתה אומר לך, תקשיב, אתה בסך הכל כאילו יצור קטן פה בתוך הסיפור, כן? אפילו אומר, אפילו בישיבה, שזה לא כזה מקום מעניין. יש פה עוד כמה עשרות אנשים כמוך, שעוברים כל מיני דברים כמוך. אנחנו לא שמים לב כל אחד עכשיו מה הוא עושה, מה זה, אז אתה יכול לשחרר כאילו, אתה יכול לשחרר מהמקום שלך, מהלחץ שלך, מהצורך הזה לתפוס את העני הזה שכולם מכירים אותו וזה. ורגיד, אני יכול להיות עכשיו משהו חדש, אני יכול להשתנות, אני לא לוקח את עצמי בכזאת רצינות שכאילו כל הזמן אני חייב לשמור על איזשהו משהו סטטי כזה שאני לא זז ממנו, כי כולם יודעים, וזה נראה לי משחרר אותנו. זה קצת מוריד מהאגו, מוריד מהגאווה כמו שהיה, וזה מאפשר לנו, אני חושב באמת, באיזשהו מקום להשתנות. והשינוי הזה הוא מאפשר לעשות תשובה. אז השילוש של שני הדברים האלו, של המוכנות שלי להשתנות מצד אחד, וההבנה שלי שהשינוי שלי הוא משמעותי, נראה לי שהשילוש שלהם ביחד באמת יכולים לתת לנו הרבה כוח.
אתה
רק
על
לחזור
בתשובה
שיש לך את הלחץ הזה? לא. עכשיו הפוך. קודם כל תלוי לאיפה הלחץ עולה. חוץ מזה השאלה היא מה זה תשובה. התשובה השאלה, אם תשובה זה להתנהל כמו שהחברה מצפה ממך. זה שיש לחץ חברתי לכיוון מסוים. זה משהו אחד. לחץ חברתי יכול להיות לכל מיני כיוונים. אם תשובה זה המקום שבו אתה מוצא את המקום הפנימי האישי האמיתי שלך שבו אתה מתקדם. זה סיפור אחר. אני אומר דווקא פה. כדי שאדם יוכל לעבור שינוי פנימי אמיתי, הרבה פעמים הוא צריך להוריד את הלחץ שסביבו. זאת אומרת, אנחנו בישיבה מדברים על תהליך, כזה שאדם עובר תהליך, הרב גבי מדבר על זה המון. בבסיס ההבנה היא שאדם צריך לעבור תהליכים אמיתיים, לא תהליכים חיצוניים. עכשיו, זה נכון שבסוף כולנו מושפעים מהסביבה שלנו, אבל ככל שאתה משחרר את זה יותר ואתה יותר אמיתי, הסיכוי שתעבור שינוי פנימי אמיתי משמעותי יותר גדול כאילו. אתה מבין מה אני אומר? הצורך שלי זה לא שפיזית תלך עם ציצית נגד. צריך לזה שתרצה ותקיים מצוות, אתה עושה דברים שמתוך בחירה ורצון והבנה ומשמעות. לא רק הטכניקה כאילו, זה לא שהטכניקה אין לה משמעות, אבל אני אומר, כשאני מסתכל בטווח רחוק, לא מעניין אותי עכשיו החודשיים האלה שכן הלכת לא הלכת, מעניין אותי כאילו מה השתנה בך ואיך זה ישפיע לך על החיים בכלל. טוב, בסדר, אז נעצור פה נראה לי. טוב.